עכשיו ב-103 FM. חמש בערב עם אריאל דד וניסי משל.
103 FM. שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. וזה למדינת ישראל על מבצע החיסונים המדהים. וכששמעתי מה שכתב יאיר גולן, שהצלחת מבצע החיסונים הוא הישג אדיר של השמאל, רק שמחתי יותר, כי גם הצחוק יפה לבריאות. כי מה אומר האיש? החיסון הוא הישג של מערכת הרפואה הציבורית שלנו? השמאל הקים את הרפואה הציבורית בישראל, ולפיכך זוהי סוציאל דמוקרטיה במיטבה. שירותי בריאות כללית ראשיתה במספר קופות חולים של פועלים מלפני 110 שנים. לפני 100 שנים הם התאחדו במסגרת ההסתדרות, אבל כיוון שהצורך בפנקס מפלגה אדום כדי לקבל טיפול רפואי בקופת חולים, הוקמו כבר לפני יותר מ-90 שנה קופות חולים אחרות, של מפלגות אחרות, לא סוציאליסטיות. לפני כ-25 שנים, והודות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, נותק הקשר בין הרפואה והמפלגות, עד שבא יאיר גולן להאיר את עינינו שהרפואה בארץ זה שמאל. צרפת היא סוציאל דמוקרטיה, יש מערכת בריאות ציבורית אחת ואין חיסונים. אם ישראל היא סוציאל דמוקרטיה במיטבה והשמאל לא בשלטון 25 שנה, מי צריך אותם?
שלום, כאן ניסי משעל ואני היום השוטר הרע. כל פעם אני מופתע מחדש לגלות מה בנימין נתניהו מוכן לעשות כדי להיבחר מחדש לראשות הממשלה. מסתבר שאצלו אין גבולות, אין קווים אדומים, והכל קשר להשגת המטרה. נתניהו בעידן הנוכחי מחזר בשקיקה אחר הקול הערבי, כולל צילום עם אסיר לשעבר שהורשע בשוד מזוין מאום אל-פחם. וזה אותו נתניהו שבבחירות 2016 פרסם סרטון ביום הבחירות ובו הזהיר, המצביעים הערביים נעים בכמויות אדירות לקלפיות ומסכנים את שלטון הימין. גזענות התיחו בו אז רבים, אבל עכשיו הוא בתהליך חזרה בתשובה. הערבים, או ליתר דיוק, הקול הערבי חשובים לו מאוד. הרומן עם חבר הכנסת מנסור אבאס מהרשימה הערבית המשותפת מתקדם יפה, והיום, כך פורסם בעיתון ישראל היום, הוא גם שוקל מינוי שר מוסלמי בממשלת ישראל. אם יהודים וערבים מתחבקים בדובאי, למה לא פה, אמר למקור אביו. איך אמר היום חבר הכנסת אחמד טיבי? נתניהו מסוגל ללבוש גלביה ולקרוא לעצמו אבו יאיר מהיום ועד הבחירות. מי שמאמין לו, מגיע לו. ונותרה רק שאלה אחת ללא מענה. עד כמה החיזור הגורלי של נתניהו אחר המגזר הערבי יקרום אור וגידים גם בקלפי? ימים יגידו.
שלום ניסים, ערב טוב.
שלום אריה, מה שלומך?
אני בסדר גמור, תודה רבה שנחלצת לעזרתנו בהתראה קצרה מאוד.
כבוד הוא לי.
כבוד הוא לנו. האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ואפרת קורמן, אך ושובך בשעה טובה אפרת, היית בחופשת לידה ארוכה. אחרי על השידור תום זוהר. תגיד, אתה לא מתרגש מהעניין הזה של נתניהו שמצטלם עם המחוסן המיליון ואז מסתבר שהוא לא תלית שכולה תחלת, בוא נגיד זאת כך?
תשמע, אני מניח שהוא לא ידע, ומישהו שם צריך לתת הסבר, בעיקר ההבטחה שלו, איך אדם כזה מגיע ובוחרים בו, ובהתחלה אמרו שהוא רוצח, אחרי זה הוא רק שודד, וכו'. אבל זה היריעה הרחבה יותר, זה החשבון הקר שעושה נתניהו, שהוא צריך את הקול הערבי, לא יעזור, גונבים לו מהימין קולות, גדעון סער, ימינה, חסר לו קולות, חסר לו מנדטים, והוא הולך לראות בשדות זרים, הפעם במגזר הערבי. ואהבתי את האמירה של אחמד טיבי, שהוא יכול היום סוגל גם כפייה, גם לקרוא לעצמו אבו יאיר, רק כדי לרצות את אותם אנשים שיביאו להצביע בו. השאלה אם המגזר הערבי הוא פטי כזה, הוא מאמין שאכן נתניהו אחרי, יום אחרי הבחירות הוא יזכור אותו, אבל זו המציאות שאנחנו חיים בה כבר הרבה שנים.
אז בוא נעבור מיד למציאות, והמציאות היא די קשה. שמענו אחרי הצהריים על אישה כבת 40, רבקה טייטל, שנפגעה והיא פצועה קשה מהשלכת אבן על יד נווה צוף. ערב טוב לישראל גנץ, ראש המועצה האזורית בנימין.
שלום, ערב טוב.
מה אתה יודע על האירוע?
אני עכשיו כאן במקום האירוע, הגענו לפה כמה דקות אחרי שהאירוע קרה. מדבר בתושבת, עובדת מועצה, שהייתה בדרכה עם ילדיה לבדיקת קורונה, וכערך בעשרה מחבלים בגילאים שונים ערבו לה על הכביש וליד הכביש, רגמו אותה באבנים, אחת האבנים פגעה בפגיעה ישירה בראשה, וכמו ששמענו, נפצעה קשה, אנחנו כולם מתפלים לרפואתה.
זה מקום מועד לפורענות, או שזה פעם ראשונה שמיידים שם אבנים?
לא, לצערנו זה לא פעם ראשונה. בגדול, אנחנו משתדלים שהכבישים בבנימין יהיו בטוחים, צבא הגנה לישראל עושה את הכל כדי שלא יזרקו אבנים, אבל מדי פעם הטרור מרים ראש, וצבא הגנה לישראל יכול וצריך לעשות הכל כדי שהדבר הזה ייפסק. וצריך עדיין גם לי, צריך לתת הוראות שזריקות אבנים, כשיש טרור, זה הטרור האמיתי, פה הטרור האמיתי נמצא, יש כאלה שמחפשים אותו במקומות אחרים, ואת הדבר הזה צריך לעצור ולמגר.
אני מבין שזה לא אירוע נדיר מאוד. מישהו דיבר על לפחות שלושה אירועים של זריקות אבנים ביום, שיש בהם פגיעות ברכב ולא סתם התקהלויות. אתה תובע משהו אחר מהצבא שיעשה משהו שונה ממה שהוא עושה עד עכשיו?
קודם כל אני חייב לומר שהצבא עושה לילות כימים בשמירה על הביטחון, ובאופן כללי ברוך השם בשנה, שנתיים האחרונות, הביטחון ביהודה ושומרון במקום טוב הרבה יותר מה שהיה בעבר. עדיין אי אפשר להקל את הראש בזריקות אבנים, גם אם הם פעם ב, ומה שאני מצפה מהצבא שבאירוע כזה, שהוא אירוע כזה קשה, הכפר הזה יסגר דרך הגישה לכביש שלו תיסגר, והצבא לא יצא מהכפר עד שכל מי שמעורב בפיגוע הזה.
איזה כפר זה? איזה כפר זה?
דיר ניזם,
שהוא סמוך למקום שבו
סמוך לרבי צוף.
עכשיו, אותם
ואיך היחסים, באותה איך היחסי השכנות איתם?
לא טובים. השכנים מדיר ניזם דואגים מדי פעם לפעם לבוא ולנסות להציט את מצלמות ההבטחה של נווה צוף, לפגע בכביש הגישה. זה המרחב. המרחב פה, אני מזכיר שיש פה במרחב את קובר, שידע לגדל מספר רוצחים שפגעו במשפחת סלמון השני קודמה מנווה צוף, פגעו ביותם עובדיה באדם, פגעו במספר יישובים ביהודה ושומרון.
אני מבין.
לפני כשבוע נהרג הנער אהוביה סנדק לא רחוק מכוכב השחר, וארוחות סוערות, ויש הפגנות, וחלקן הפגנות אלימות שמתקיימות לילה. עכשיו, את הדברים החריפים שאמרת על משליחי האבנים הערבים, תאמר גם על משליחי האבנים יהודים?
ראשית, אני אומר, אנחנו כהנהגה, כמועצה, וגם אני באופן אישי, עושים הכל כדי שאף יהודי לא יפגע או לא ירים אבן על אדם אחר. וברור לחלוטין שהדבר הזה צריך להתפסק, ואנחנו נלחמים בזה מלחמת חורמה. יחד עם זה, צריך להבדיל בין טרור, שהוא ממוסד, שהוא בא לגרש אותנו מארצנו, שהוא פוגע באזרחים
חפים. טרור הוא טרור לכל צד, גם כשיש נפגעים לצד הזה וגם נפגעים לצד ההוא. בואו, לא, אי אפשר לעשות הבחנה.
לא, ודאי שאפשר לעשות, ודאי שחובה לעשות הבחנה. אם ילד מרחוב בבית ספר זרוק אבן לבית ספר, זה שזרוק אבן זה עוד לא עושה את זה טרור. אם אדם, כשהוא מזהה רצח של תושבת בשומרון, והוא מרגיש שהוא משתולל והוא יוצא, אז צריך לעצור אותו, צריך לחנך אותו, צריך לטפל בו בחומרה, והוא לא טרוריסט. אבל אם אדם יוצא בשביל להרוג, זה טרור. ודאי שצריך להבחין מהדברים האלה, בשניהם צריך לטפל, שניהם אסור שיקרו, ודרך הטיפול היא שונה לחלוטין. כשאני רואה ילד במערכת החינוך שלי, שדרך אגב, גם עליי באופן אישי כראש מועצה, יש מקומות שכשאני מגיע, נעימים עליי, וזכיתי גם זרקו על היוונים. הדבר הזה ברור שהוא צריך להיפסק, ואנחנו כמערכת, יש טיפול בנוער בסיכון, יש לנו המון עובדים שעוסקים בדבר הזה, יש אנשים, יש ילדים שלא צריך לטפל בהם. אבל לא כל זריקת אבן היא טרור.
אני מבין שבעלה של הפצועה קשה, ג'ק טייטל, שרצח פלסטינים ומרצה עונש של מאסר העולם, מבקש לבוא לבקר אותה? זה נכון?
אין לי שמץ של מושג, אני לא עוסק בזה, אני כרגע ברגע זה נכנס להערכת מצב עם הצבא, כיצד נחזיר את הביטחון לאזור. מה שתעשה מדינת ישראל עם בעלה או לא, זה לא עסק שלנו.
ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית בנימין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שנשמע בשורות טובות.
תודה. טוב.
וערב טוב לשר, זה לא מכבר, זאב אלקין, שר ההשכלה הגבוהה לשעבר, שר המים, מפלגת תקווה חדשה, שלום לך.
שלום.
שלום, ערב לא כל כך טוב אחרי פיגוע כזה, אבל כן.
אתה רוצה להגיב עליו? לומר משהו על המצב ביהודה ושומרון?
הרי אתה מכיר את עמדתי, אני כמובן קודם כל מזועזע מהפיגוע ומצפה מתוחות ביטחון לעשות הכל ביד קשה כדי לא לאפשר אירועים מהסוג הזה.
אריה, אם אפשר להתקדם לכיוון הפוליטי, אז אני רוצה לשאול את זאב אלקין, האם הם שמים לב שנתניהו מתחיל לחפש קולות במגזר הערבי, והוא מאמין שמשם הוא ייקח את הקולות שיחריעו את הבחירות? מה אתה אומר על זה?
אני אומר, זה איזשהו סוג של ייאוש, כבר בייאוש כבר הכל אפשרי, כן? פעם זה מנסור עבאס, איזשהו התנועה האסלאמית, איזשהו קרש הצלה אפשרי שמדברים עליו, ועכשיו פתאום איזשהו תיאור של המוני נציגי המגזר הערבי נוהרים לקלפיות הפעם להצביע נתניהו. לא יודע, תשאלו, אני לא דובר של הליכוד, אבל זה נראה לי יותר סיפורי הזיות.
למה? אבל גם אתם לא פוסלים להציב מועמד ערבי ברשימת התקווה החדשה?
בוודאי שלא. אני חושב שזה לגיטימי לעודד הצבעה של המגזר הערבי למפלגות, שהן מפלגות המיינסטרים של הציבור הישראלי, ושמדברים על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני אשמח שכמה שיותר נציגי המגזר הערבי ישתלבו בכל המפלגות הציוניות, בוודאי, זו התשובה הנכונה.
לא, השאלה שארי התכוון אליה, האם אתם כבר פעילים שם כמו נתניהו? נתניהו עובד בזה עכשיו.
זה יותר מצטלם בזה עכשיו, אתה יודע, מצטלם זה לא אומר עובד, וכבר גם עם הצילום הבנתי שדווקא יצאו בעיות.
הצילום בסדר, האנשים בצילום לא יצאו פיקס.
אמרתי, לזה התכוונתי, כן, אז אתה רואה כשהכל זה צילום ורק עבודה בעיניים, אז גם דברים כאלה קורים. אנחנו קיבלנו פניות לא מעטות ברגע שקמה המפלגה, גם ממגזר הערבי וגם ממגזר הדרוזי, של אנשים שרוצים לפעול ולעזור ולתמוך, ואני מאוד מקווה שיהיו לא מעטים שיצביעו לנו, ואנחנו לא צריכים בשביל זה לעשות עבודה בעיניים.
תשמע, אתה אמרת היום
אתה יכול להתעורר בוקר אחד ותהיה לך נסיגה ביהודה ושומרון כי מישהו החליט שזה יעזור לו במשפט או בדעת הקהל. אתה באמת חושב שנתניהו יכול לסגת ביהודה ושומרון?
אני חושב שברגע שהשיקולים האישיים הם גוברים על השיקולים הלאומיים, אז הכל אפשרי. אם אפשר לקחת את המדינה לבחירות פעמיים, כשאפשר בלי זה, עם כל ההשלכות והעלויות של הבחירות האלה, ושיתוק מדינה ומיליארדים שנזרקים לפח, ואפילו אם אפשר לעשות את זה בתקופה כזאת, כן, של משבר קורונה, משבר בריאותי ולאומי, משגר כלכלי מהסוג שלא היה אולי, או אחד מהקשים שהיה לנו, אז הכל אפשרי, כן? אם אפשר לדבר על העברת תקציב תוך שבועיים בלי רפורמות כבר 3 שנים, מה שפעם היה קו אדום, כן? לנתניהו שאני מכיר, הנושא הכלכלי היה מודד, ככה הוא אמר לי פעם. אז אם אפשר, אם את אדם מוכן לעבור על הדת שלו מבחינה שהוא קרא לזה כלכלה, אז הכל יכול לקרות, זה בדיוק חלק מהבעיה.
תגלי, אם לא היה גדעון סער מקים מפלגה, היית נשאר איתו עם נתניהו למרות כל הביקורת הקשה שאתה מתיח בו עכשיו?
אם הייתי מתייאש סופית והייתי קרוב לזה שאפשר לשנות, אני יכול להיות שהייתי פורש מהחיים הפוליטיים, אמרתי את זה כבר, שבהחלט שקלתי גם את האופציה, אתה יודע, אנחנו בפוליטיקה לא לנטע. אבל ברגע שגדעון קם והעמיד אלטרנטיבה, אחד היה ברור לחלוטין שכבר אין שום סיכוי בתוך הליכוד לטווח ארוך מאוד, שום סיכוי לשינוי, ומצד שני פעם ראשונה הייתה פה אלטרנטיבה של מנהיג אמיתי שמגיע עם המון ניסיון, מגיע דווקא מהימין של המפה הפוליטית ומעמיד אלטרנטיבה שלטונית, ואני חושב ש וכשזה המצב, כשיש פוליטיקאי ואיש ציבור כמו גדעון, שהוא בדור אחרי נתניהו אולי עם הניסיון הכי גדול שיש, וגם עם כושר מנהיגותי שהוכיח את עצמו והתאמה לראשות ממשלה, אז אך טבעי לנסות,
אלקין,
לפני שמתייאשים לעשות את השינות.
באחד הראיונות שעשינו כאן ברדיו, רמזת ש אתה לא המילה האחרונה, שיש עוד כאלה ששוקלים לחצות את הקווים.
לא, על זה דיברתי. לא אמרתי שיש כאלה ששוקלים לחצות את הקווים. אמרתי שדברים שאני אומר ואמרתי על מה שקורה עם נתניהו והליכוד בשנה האחרונה, דברים הרבה יותר קשים מזה, אומרים חלק לא מבוטל, אפילו הרוב של חברי
כלומר, אין בדרך מעברים נוספים?
אני לא מכיר, אבל דיברתי על כך שרבים מחברי סיעת ליכוד הנוכחית חושבים כמוני, ואפילו בצורה יותר חריפה, רק הם אומרים את זה לאנשי תקשורת בארבע עיניים, ואני מניח שגם לכם יצא לשמוע את זה מהם לא פעם ולא פעמיים.
בוא נעבור למגרש שהוא ימינה לליכוד לצורך העניין. שמעתי את נפתלי בנט אומר שאם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא ישים את עניין הריבונות בצד. אתם תשימו אותו באותו צד או תמצאו צד אחר לשים את עניין הריבונות?
אנחנו לא משנים את עמדתנו, אריה, במסגרת של ההתמודדות. אני חושב שאמרנו דברים מאוד מאוד פשוטים. אנחנו מקימים פה מפלגה שהיא מפלגת ימין וימין מרכז, כמו ליכוד של פעם, כן, ליכוד של בגין ושמיר, עם אידיאולוגיה מאוד ברורה. הרי גדעון ברעיונות הראשונים שלו דיבר על קידום התיישבות ביהודה ושומרון, דיבר על התנגדות למדינה הפלסטינית, גם את דעתי אני לא משנה, גם כשאני מצטרף לתקווה חדשה. היום יצאנו עם שורה של רפורמות בתחום מערכת המשפט, ושאנחנו אומרים דברים מאוד פשוטים, אנחנו ימין וימין מרכז, רק ממלכתי ובלי השיעבות לפולחן.
ומה זה אומר על ריבונות?
גם כאן אני חושב שהתשובה מאוד מאוד פשוטה. בוודאי שאנחנו תומכים בריבונות הישראלית על ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. עד כמה זה ישים בקדנציה הזאת בהתחשב בזה שנתניהו התחייב לממשל האמריקאי במסגרת של הסדרה של הסכמי שלום שלא יהיה קידום ריבונות בשנים הקרובות, ובהתחשב בזה שיהיה ממשל דמוקרטי, אתם מבינים שכנראה שלצערי זה לא יהיה ישים הנושא הזה, אבל בוודאי כעמדה עקרונית, העמדה שלנו מאוד ברורה.
תשמע, אתם בחניון שלכם חונים גם מנדטים מהשמאל שבאו אליכם כדי להשיג מטרה, להשיג מטרה אחת להפיל.
אני אתקן אותך, זה יותר קולות של מרכז, פחות קולות של השמאל.
אני רוצה לתקן אותך, כי אני מכיר הרבה אנשים בשמאל שיצביעו, רוצים היום, נכון להיום, לתת כוח לגדעון סער כדי שיפיל את נתניהו, אבל אלה קולות פריחים שברגע האמת כשמגיעים לקלפי, שמה עושים את הבחירה האמיתית.
אבל היא בדיוק הבחירה האמיתית. אני חושב שכולם מבינים שהסיכוי היחידי להציב אלטרנטיבה שלטונית לבנימין נתניהו זה לעשות את זה מימין. ולכן היחידי שיכול לנצח את בנימין נתניהו בקלפי זה גדעון סער. הרי ברור לך שהדבר שנתניהו מייחל לו הכי הרבה שיש זה לראות את לפיד כמועמד נגדו ולהחזיר את כל השיח לשיח הרגיל של ימין ושמאל, ואז להחזיר את כל בוחרי הימין, גם כאלה ש... אפילו סולדים ממה שקורה לאחרונה ורוצים את השינוי, אבל אומרים, כדי לשמר את שלטון הימין, אין ברירה, אני צריך לחזור ולהצביע נתניהו. הרי זה בדיוק השיח שהוא עשה והוביל בכל מערכות הבחירות האחרונות. ולכן החלום, הברות של בנימין נתניהו, זה לראות את לפיד בחולדאי מתאחדים.
כן, אבל בינתיים הוא עוד לא הפעיל את המכבש, וכשהוא מפעיל מכבש, אתה יודע, ממערכות בחירות האחרונות, הוא לא יישאר במספר הזה שבו הוא נמצא היום.
עוד פעם, אני מכיר מערכות בחירות שהוא עלה, מכיר מערכות בחירות שהוא ירד, אין פה חוקי קוסמות, אבל בוודאי ובוודאי הדבר שהכי מטריד אותו זה בדיוק המועמדות של גדעון סער, כי היא מועמדות שבאה מאידיאולוגיה ברורה של שמה את הערכים של ימין ומרכז ימין במרכז השיח, והוא מבין שרק ככה הוא יכול להיות מנוצח, ולכן אני אגב לא מתפלא שיש הרבה מצביעים מהגוש של מרכז שמאל שהחליטו שהמטרה העיקרית זה להפסיק את שלטון נתניהו, שהם אומרים שרק גדעון סער יכול לעשות את זה. זה באמת ברור כשמש. ולכן מי שבמערכת הבחירות ירצה את נתניהו כראש ממשלה, אז הוא יצביע לנתניהו ולליכוד. ומי שירצה אלטרנטיבה ורוצה שינויים ורוצה סוף סוף ממשלה יציבה ולא המשך התרללת הזאת שתיקח אותנו לעוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות מתי שזה נוח למישהו מבחינה אישית, אז הוא יצביע לתקווה חדשה ולגדעון סער. אלה כרגע שתי אלטרנטיבות האמיתיות שיש.
עוד נושא אחד לסיום, ההתייחסות שלכם למערכת המשפט. אני מבין שאתם מבטיחים לקדם את החוק לשימוע למועמדים לבית המשפט העליון, אבל מה יעזור לנו שימוע בפני הוועדה לבחירת שופטים, אם שם הרוב כמעט די מובטח לאקטיביסטים או לשמאל?
קודם כל, אני חושב שהפומביות של התהליך והשימוע הציבורי, כמו שזה נעשה בארצות הברית וגם במדינות אחרות, אני חושב בעולם המערבי, אני חושב שהוא קריטי. כשהדברים נסגרים במחשכים ואנחנו לא יודעים מי נבחרים ומה העמדות המשפטיות שלהם, אני חושב שזה דבר לא נכון. ולכן אני מאוד תומך במהלך הזה. אני בזמנו קידמתי חוק כבר לפני הרבה שנים על שימוע פומבי ציבורי דומה, אז דיברתי על ועדת חוקה, גדעון מציע בפני ועדה למינוי שופטים, זה פחות עקרוני בעיניי בפני מי, אבל העיקרון של השימוע הציבורי למועמדי לעליון הוא חשוב. אגב, התופעה שאתה מדבר עליה, של הניצחון אוטומטי של גישה אקטיביסטית, זה היום בלתי אפשרי דווקא בזכות החוק שגדעון צער העביר בזמנו, שדורש קונצנזוס רחב בוועדה למינוי שופטים למינוי המועמדים לבית משפט העליון. אתה צריך 7 תומכים מתוך 9, שזה בדרך כלל פחות או יותר קונסנזוס מקיר לקיר בוועדה, וזה גם היה שינוי מאוד חשוב שהוא הוביל. אגב, אנחנו מדברים לא רק על זה, אנחנו מדברים על פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מהלך שפעמיים ניסו להעביר אותו 2 שרי משפטים, בזמנו שר משפטים יעקב נאמן זיכרונו לברכה, ואחר כך הילד שקט, ופעמיים נתניהו בלם את המהלך הזה.
כן, הייתה הצעת חוק שלי, ונתניהו הפיל אותה, אני זוכר.
ואני מקווה שנצליח לקדם גם את המהלך הזה, וגם גדעון מדבר ובצדק על בנייה של מערך פיקוח עצמאי על הפרקליטות, וכל הצעדים האלה גם יחד, הם בעיניי יחזקו את המערכת המשפטית וגם את האימון.
תודה רבה לזאב אלקין, מפלגת תקווה חדשה.
תודה רבה וערב טוב.
ונעבור במעבר חד, כמו שאומרים אצלנו, לאופר שלח, יושב ראש תנופה לשעבר יש עתיד. שלום לך.
שלום, שלום.
ערב שלום. טוב.
ערב טוב.
נו, מה אתה אומר על מפלגת העבודה?
לא יודע.
בוא נגיד רגע למאזינים, אריה, שהיום הוחלט, בית המשפט החליט שיתקיימו פריימריז במפלגת העבודה, בניגוד לדעתו של אמיר פרץ. אז זה מוביל לשאלה, האם אתה עכשיו לאור זאת שיש פריימריסט תשקול לרוץ שם?
לא, התשובה היא לא, אני לא ארוץ בפריימריסט של מפלגת העבודה. אני, יש לי מפלגה משלי שתשאף לחיבורים, יכול להיות גם עם מפלגת העבודה, אבל אני לא ארוץ במסגרת שלה.
ומה היתרון? המפלגה הזאת, לפחות בסקרים, עד עכשיו תנופה לא עוברת את אחוז החסימה, וגם העבודה לא עוברת את אחוז החסימה. אולי אם תתחברו, יהיה לזה סיכוי גדול יותר?
לכן אני אומר, בהחלט יכול לבוא בחשבון חיבור. תראה, בסופו של דבר, מפלגת העבודה, לצערי אני אומר, הוא מצויה בפלונטר מתמשך. אגב, אני לא בטוח שנאמרה המילה המשפטית האחרונה בהקשר הזה, אם לא מישהו יערר לעליון וכן הלאה. ולכן אין עוד על מה לדבר, צריך לראות מה יהיה שם, מי יבחר שם וכן הלאה. אני חושב שבסופו של דבר, מכיוון שיצאתי לדרך מתוך אמירה שחייבת להיות אמירה ומפלגה שמייצגת אמירה שמאלית ברורה, לא מתחמקת ממנה, לא מהמהמת תחת כל מיני סיסמאות וקוראת לעצמה בשמות אחרים, שדוגלת במהלך מדיני ובשוויון ובתוכנית כלכלית חדשה.
זה מרץ.
מפלגת העבודה, מפלגת העבודה.
אבל זה נשמע מרץ מה שאמרת עד עכשיו.
לא, ובנוסף לזה מחברת לזה מסוגלות פוליטית. מסוגלות פוליטית מובהקת. אני אמרתי ושמעתי את הקצה של הדברים של זאב אלקין. כן, הולך ומסתמן שהכנסת הבאה והממשלה הבאה, אם היא לא תהיה ממשלת נתניהו, יהיו מוטות באופן בלתי סביר ובלתי פרופורציונלי לצד הימני של המפה, מפני שבשם הרצון העז והמובן לחלוטין שאני שותף לו להחליף את בנימין נתניהו, מספר דו ספרתי של מנדטים שהצביעו נגיד בבחירות האחרונות כחול לבן עבודה מרץ, הולכים להצביע לגדעון סער ולזאב אלקין, שני אנשים טובים שאני מכיר אותם, יודע לעבוד איתם וכן הלאה, אבל הם לא שותפים לדעותיי ולדעותיהם של רבים בציבור הישראלי. ולכן מולם, באותה ממשלה, צריך להיות ייצוג לעמדה מאוד בהירה, וזה מה שאני מקבל
להוריד. חופר, אני שומע אותך ומקשיב לך, וגם אני חושב שאתה היית חבר כנסת חרוץ, שקדן יעיל, אבל כשבאים לפרוט את זה לקולות ולמנדטים, אז אתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה מקבל מנדט. אז אולי זה שאתה מוכשר ומצליח, לא, עדיין לא עובד על הציבור. לא הצלחת לפרוץ את הגדר של אפילו לעבור את אחוז החסימה.
בסדר, תראה, בניסים אנחנו בשלב מאוד מאוד מוקדם, ומנדטים עפים מפה לשם. ואני אומר לך, יש איזה צונמי במחנה שלנו, שגורם לאנשים שכרגע אין להם איפה לעצור, מפני שהם מסתכלים והם לא רואים אלטרנטיבה אידיאולוגית שהיא גם תהיה בתוך הממשלה הבאה, וגם לא מובדת על ידי אדם וגוף שלא פוסלים אותו ולא פוסל אחרים, ויכול לשבת עם כולם וכן הלאה. ברגע שהדבר הזה יהיה בהיר, יש מספיק אנשים שזה מה שהם רוצים.
לא, אבל זה מוביל גם אותי לשאלה, כן. אופר, אולי עשית מקח טעות שעזבת בית חם, שהייתה לך בו השפעה גדולה, מקום טוב, אני עדיין תוהה אם אין לך המחשבה השנייה שזו הייתה טעות.
לא, תראה, קודם כל אני רוצה להזכיר את התהליך, כן, לא שהוא סופר חשוב עכשיו, אני רוצה להזכיר את התהליך. אני ראיתי את הדבר הזה קורה כבר לפני הרבה זמן, וביתר שאת בחודשים האחרונים.
קורה מה? שאני,
את הדבר הזה שבו למנדטים האלה, שבגלל זמן קורב של מפלגות שהתחפשו, והתלקטו סביב, רק סביב האמירה, רק לא ביבי. אם רק לא ביבי, אז בהתחלה הלכו לבנט, ועכשיו הולכים לסער. ובנט וסער שניהם אנשים טובים, רק הם לא מייצגים לא את הדעה שלי, ולא את הדעה של
הרבה. לא, ענית לי, מה היה הרע ביש עתיד? מה היה הרע במייר לפיד, שנתן לך חצי מלכות?
אני לא היה רב, אני לא אדבר סרה ביער לפיד האיש. מה לעשות שיער לפיד המועמד לא היה, ויש עתיד כמו שהיא הייתה, לא היו סכר בפני הקולות האלה, ולעובדה, הקולות האלה הלכו בהתחלה לנפתלי בנט, ועכשיו הם הולכים לגדעון סער, בלי לעצור ביש עתיד. ולכן באתי ליער לפיד לפני ארבעה חודשים, כבר היה אפשר לעשות את התהליך הזה מזמן, ואמרתי לו, בוא נעשה, כדי לעורר את זה, כדי ליצור את האלטרנטיבה הזאת מחדש, כדי להגדיר אותה מחדש, בוא נעשה בחירות בתוך יש עתיד. הרי אתם יודעים שזה קרה. אני לא באתי ואמרתי, אני עוזב את יש עתיד, כי אני יודע מה, משהו לא מוצא חן בעיניי. וכמו שאתה אומר, בצדק, היה לי מקום נוח ונעים ביש עתיד. אבל אני באתי, וכשאני רואה את הדבר הזה קורה, ואני בתוך החיים הפוליטיים, אני חושב שצריך לפעול. באתי ליער לפיד, אמרתי לו, בוא נעשה את הבחירות האלה בתוך יש עתיד. יער לפיד סרב, יער לפיד מנע את זה, ברגע שהוא סרב ומנע את זה, וכל מיני דברים אחרים שנלבו לזה, אבל הם פחות חשובים. אז אני הגעתי למסקנה שצריך להקים מסגרת חדשה כדי לנסות לשנות את התמונה הזאת. התמונה הזאת של כנסת הבאה, שיהיו בה למעלה מ-80 מנדטים שהם הרדקור ימין וחרדים. ממשלה הבאה, שאם לא יוביל אותה נתניהו, יובילו אותה שר ואלקין, היא תמונה של השקפת עולמים, אני צריך לעשות הכל כדי לשנות אותה. זה מה שאני עושה.
עופר שלח, יושב ראש תנופה, תודה רבה לך. תודה רבה על השיחה הזאת. ונאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת דוקטור מתנס שחדה, יושב ראש בל"ד, הרשימה המשותפת.
ערב טוב.
נו, בורחים לך מצביעים לליכוד? זה מה שקורה לנגד עיניך?
לא, אני קשה לי לראות מצב כזה. אני מבין שנתניהו הנוכל הפוליטי, כנראה בגלל השוויון.
למה אי אפשר להתראיין בלי לקלל? אני אף פעם לא הבנתי.
למה?
לא ממך ולא מאחרים. בשביל מה?
אני לא רוצה לקלל, אני רוצה לתאר את המציאות כפי שהיא. בגלל השוויון או המאזן התוכות בחברה הישראלית, כנראה שנתניהו מחפש להכריע את הבחירות באמצעות החברה הערבית.
הוא מצליח, הנה, יש לו כבר את אבאס, שהוא מדבר איתו, שהם מתאמים, שהם משתתפים פעולה, הוא מצליח בניסיון שלו ללכת על הקול הערבי.
אבל הוא עכשיו הרחיק לכת, הוא רוצה, לא רוצה את התיאום הזה. הוא כבר אומר, יאללה, בוא ניקח את הקולות. למה שיהיה תיווך? למה שדענה שיהיה עוד
הוא צודק.
הוא רוצה לפנות לאוכלוסייה הערבית. לא, זה לא, זה לא הצלח לו. האוכלוסייה הערבית מבינה בדיוק מי הוא נתניהו. האוכלוסייה הערבית יש לה זיכרון קולקטיבי חזק מאוד. אנחנו בסך הכל מדברים על לפני כשנה, שנה וחצי, כאשר הייתה כל ההסתה כלפי האוכלוסייה הערבית. האוכלוסייה הערבית יודעת מי חוקי חוקים שמפלים את האוכלוסייה הערבית, מי שיש לו מדינות גבעני.
הנה, אבל מנסור עבאס, מהרשימה שלכם, מנסור עבאס, לא מבין את זה, והוא עם האנשים שלו מאותתים לכיוון נתניהו.
הוא עושה טעות. הוא עושה טעות, ואנחנו אמרנו את זה מהיום הראשון, שהתיאום עם נתניהו, או השאיפות של נתניהו זה לפרק את המשותפת, השאיפות שלו זה לפגוע במפלגות ערביות, ולצערנו, מנסור עבאס לא הקשיב לדעה שלנו.
חבר הכנסת.
שבמציאות עכשיו, נתניהו מיישם את זה בפועל. כל מה שאמרנו מהרגע הראשון, אנחנו רואים את זה עכשיו בשטח.
חבר הכנסת שחדר, קיבלנו היום נתונים לגבי גיוס לצהל, ומספר הערבים כולל מוסלמים שמתגייסים לצהל הכפיל את עצמו בשנה האחרונה. עושים סקר בחברה הערבית, ו-60% תומכים ברעיון של מנסור עבאס לשתף פעולה עם הממשלה. אז אולי הוא צודק ואתם טועים?
לא, לא, הוא לא צודק ואנחנו לא טועים. קודם כל, הנתונים האחרונים מדברים על כ-40% תמיכה לא ברעיון של מנסור עבאס, תמיכה ברעיון לקבל את הזכויות שלנו, לקבל מה שמגיע לנו, אבל אומרים שאם זה בא על ידי, בוא נגיד, שיתוף פעולה עם ראש הממשלה, ולא לא אומרים מה זה שיתוף פעולה, לא מגדירים את זה. כל האוכלוסייה רוצה לשפר את מעמדה. כל אוכלוסייה בעולם רוצה מציאות ועתיד.
מה כוחו של מנסור עבאס?
אני לא יודע, אני לא יכול להעריך, אבל אני לא יודע אם הוא, כאילו, אין מצב שמפלגה ערבית תרוץ לבד בבחירות, הסיכויים שלה לעבור את אחוז החסמה היו מאוד נמוכים. לכן אנחנו עדיין, מבחינת בלד, רואים במשמע המשותפת כפרויקט אסטרטגי פוליטי לחברה הערבית, ורוצים לשמור אותה, אבל בוא נגיד במסגרת פוליטית שתהיה מקובלת. בלי שאף אחד לא יסטה מהרעיונות של הרשימה המשותפת, או המצע הפוליטי ותוכנית העבודה של הרשימה המשותפת.
תראה, אתם הלכתם על פוליטיקה ולא הלכתם על האוכלוסייה שלכם. זו הבעיה הגדולה, במקום לעזור לאוכלוסייה, ולהתעסק בכבישים ובביוב ובמשטרה, הלכתם על פוליטיקה.
אבל למה אתה לא שואל את השאלה הזאת לכל חבר כנסת, לחברו מפלגות אופוזיציה אחרות? למה את השאלה הזאת מפנים לה? מפלגות ערביות
כי המצב של המגזר הערבי קשה.
הממשלה, למה אתם לא שואלים את השרים למה אתם לא מטפלים באוכלוסי הערבים, למה לא נותנים בהם את הזכויות? זה תפקיד הרשות המבצעת לדאוג לאזרחים. אנחנו, התפקיד שלנו לייצג ואכן לטפל בבעיות, אבל אנחנו לא מייצרים את הבעיות, אנחנו מנסים לפתור את הבעיות. אנחנו עושים את העבודה שלנו נאמנה, אנחנו דביקים באינטרס ובזכויות של האוכלוסייה הערבית, ופועלים להשיג אותם. מי שמונע את זה, זה הממשלה. מי שאינו מטפל עד כה באלימות, בפשיעה, במצב הכלכלי, זה הממשלה. הממשלה לא פתחה תחנות דרייב אין
חבר כנסת.
עד לאשר התערבנו וביקשנו את זה, רק אז נזכרו שיש אוכלוסייה ערבית שיש שם קורונה וצריכים לטפל את זה.
חבר כנסת מתן שחאדה.
לכן אנחנו נשמור על היסודות שלנו, והערכים לא נוותר ולא נקבל את המשוואה, זכויות את מורד ויתור על עמדות פוליטיות.
תודה רבה לך, חבר הכנסת שחאדה.
תודה רבה לכם.
ערב טוב לפרופסור שוקי שמל, יושב ראש אסותא, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות.
שלום, ערב טוב אריה.
בוקר טוב, שלום לך.
וגם ניסים משאל איתנו.
אחרי שאמרתי לו בוקר טוב, הוא נזכר, כי הוא רגיל לדבר איתנו רק בבוקר.
נכון. תגיד, אתה היית מנכ"ל משרד הבריאות. גם בתקופתך רופא מוערך מאוד, ששנינו הכרנו בשירותנו הצבאי, כמו פרופסור גרוטו, היה אומר משהו כמו, בואו נסתפק בחיסון אחד בינתיים?
לפי דעתי לא. לפי דעתי לא. תראה, זה באמת אמירה שאפשר אולי להבין את הרקע שלה, וכך נוהגים בבריטניה, אני חושב שהם נוהגים לא נכון. אנחנו רגילים לבצע פעולות רפואיות על פי מחקרים, על פי מדע, על פי עובדות. החיסון הזה נועד לשתי מנות. זאת הייתה הבטחה. זאת הייתה הבטחה של פייזר, זאת הייתה הבטחה של מי שקנה את החיסון. ובגלל מצוקה כזאת או אחרת, אתה לא יכול לשנות מדיניות טיפולית. למה הדבר דומה? שאם תתחיל לטפל באנטיביוטיקה בחצי המינון, אז יכול להיות שאתה תעשה הרבה יותר נזק. ואני חושב ש... אני שמח שגם שר הבריאות וגם המנכ״ל וגם דוקטור אלרועי באו ושללו את זה מכל וכל, זה דבר שאין לו מקום. אני רוצה לומר לך, אני לא הייתי מקבל חיסון אם לא הייתי יודע שאני אקבל את המנה השנייה. אני גם חושב שזה לא יעמוד במבחן ציבורי, מקצועי, משפטי אפילו, בג"ץ, כך שאני חושב שיורידו את זה.
אתה אומר שאם מישהו יקבל בגלל מחסור, יקבל רק מנה אחת, הוא יוכל לבוא וללכת לבג"ץ ולהגיד, למה משרד הבריאות שינה את המדיניות באמצע? הוא חייב לתת לי עוד זריקה.
לפי דעתי חד משמעית, כן, כי זאת הייתה הבטחה. אנשים, אם אתה היית בא היום, והיום אתה אומר לאנשים, תראו, בגלל מחסור אני אתן לכם רק חיסון אחד, אדם יכול לבחור האם הוא רוצה ללכת בדרך החתחתים הזאת, שהיא לא רפואית, היא לא מדעית, היא לא נכונה, זו זכותו. אבל אתה לא יכול לבוא ולהבטיח לציבור שתי מנות חיסון כפי שקבע החברה על סמך ניסויים שקרו. כי הרי מה קורה? החיסון הזה אחרי מנה ראשונה הוא יעיל בסביבות ה-50% או משהו כזה, והמנה השנייה מעלה את יעילות החיסון גם נניח אחרי זמן מ-80% ל-95%. זאת רמת המיגון שאני מצפה לקבל, זאת רמת המיגון של האזרחים. אבל אני חושב שבאמת...
פרופסור שמר, בוא נתקדם רגע. הכאוס שיש היום, כן סגר, אין סגר, הרעיון עכשיו זה לסגור חצי מערכת חינוך, אם לא יותר. מה אתה אומר?
תראה, אני חושב שזאת החלטה קשה, זו החלטה של בין רע לרע. מה קורה? אנחנו לא הצלחנו, לא היה סגר שלישי. זו עובדה מאוד מאוד עצובה. ואז מה אומרים? אם נסגור את בתי הספר, גם ההורים יישארו, וזה גם יגרום אולי ליתר סגר.
אתה כלומר, בעד זה?
אני אומר שוב, מאחר שנכשלנו עד עכשיו, נכשלנו, זאת אומרת צריך להבין, סגר הוא לא אידיאולוגיה, הפסקת חינוך זה לא אידיאולוגיה, נכשלנו להפסיק התקהלויות וחתונות וכל מה שמביא אותנו לתחלואה הגדולה הזאת, גם נכשלנו ברמזור.
ולכן?
ונשאר רק הערוץ הזה שכאן, אני מצטער לומר את זה, אנחנו מקריבים את החינוך, כי אנחנו לא יכולים לאכוף את ההגבלות האחרות, וזה דבר שהוא בעייתי. אבל אם זה המצב, נראים שהתחלואה גוברת והולכת, ומספר החולים המאושפזים גדל, ואנחנו רואים שפותחים עוד מחלקות קורונה בכל בתי החולים, ומעבירים חולים מירושלים לתל אביב, אז כנראה שאין ברירה. יחד עם זאת גם צריך
אין
לזכור...
אין ברירה מה, לסגור את מערכת החינוך?
אין ברירה לסגור, אני אומר שוב, אני הייתי ממתנגדי החייה, אני חושב שחינוך זה דבר שחייב להתקיים ואי אפשר להחזיר היעדר חינוך לאחור. אבל כנראה שמי שמנהל את המערכה מבין שאין לו דרך אחרת. יש כאן מוטציה חדשה שכנראה מדביקה הרבה יותר את הילדים. וכנראה שזה בכלל, אנחנו מדברים עכשיו על מגפה אחרת, זה לא אותה מגפה שהיא מדביקה הרבה יותר. ואז באים ואומרים, בואו גם נפסיק את הלימודים של כיתות איוד. יחד עם זאת, אני בא ואומר שלא צריך למהר בהחלטות מהסוג הזה. למשל, אנחנו מדינה שטופת שמש, ואפשר שחלק מהלימודים יהיו גם באוויר הצח. לא צריך להפסיק את הכל, כי הלימודים אנחנו יודעים שדרך הזום הם מאוד מאוד בעייתים. אני נפגש עם הנכדים, אני נפגש עם ילדים, אני רואה את הנזק הגדול שנגרה להם, את המצוקה שבהם הם
פרופסור
שמר, פרופסור שמר, יש בית ספר אחד בחצור גלילית, שלפני שבועיים בעיר היו שני חולים נדמה לי, והשבוע 103, וראש המועצה אומר תסגרו את בית הספר.
בסדר גמור, אני יכול להבין את זה. לארי, אני לגמרי יכול להבין את זה. באותם מקומות שיש תחלואה רבה, אין לך ברירה, אתה סוגר. אבל פה אתה מעניש את האלה שאצלהם נניח התחלואה היא מעטה, ואתה נותן אולי איזשהו יתרון לכאלה שאצלהם התחלואה היא רבה. בסופו של דבר, אתה צריך בניהול סיכונים, אתה צריך להבחין בין מה יותר טוב, מהי הקטנה שבראות. ולכן אני אומר שוב, כנראה הגענו למצב שלא תהיה ברירה אלא לסגור חלק ממערכת החינוך לדאבון ליבי.
פרופסור שוקי שמר, יושב ראש אסותא, היית מנכ״ל משרד הבריאות, היית מפקד שלי בחיל רפואה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה שוקי.
תודה רבה לכם, לאריה וניסים, שלכם ערב טוב לכם ולצופים, ושתהיה בריאות טובה לכולם. למאזינים. שתהיה בריאות טובה לכולם, תודה.
ושלום וערב טוב לתת אלוף במילואים צביקה פוגל, היית ראש מטה פיקוד דרום.
ערב טוב אריה וניסים.
ערב טוב לך.
תשמע, נכנסים לצאלים עם רכב, מעמיסים מאות ארגזי תחמושת, אומרים 93,000 כליי רובה, ויוצאים, ואיש לא ידע בבואם ובצאתם. מה הדבר הזה?
הסיפור הזה יכול היה גם להיות הרבה יותר גרוע, שמישהו כן היה יודע על כניסתם ועל צאתם ולא היה עושה שום דבר. אבל
אתה אומר שלא היו יורים בהם? לא היו יורים בגנבים אם היו רואים אותם פורצים את בונקר התחמושת?
אתה נוגע בדיוק בבעיה. לא, התשובה היא לא, הם לא היו יורים בהם, מכיוון שהחייל הממוצע היום בצבא לא מרגיש שיש לו את ההצדקה, את הגיבוי, את החוק עומד לצידו, שיוכל לעשות את זה. אתה רואה את זה בכל מקום, הרי בוא נגיד את האמת, לפחות לעצמנו פה בשיחה המשולשת הזאת. אנחנו לא באמת מביאים לידי ביטוי את ריבונותנו על ארץ ישראל. כל מי שאני מדבר איתו על ריבונות, בטוח שאני מדבר עכשיו על יהודה ושומרון ועל הבקעה. חברים, ריבונות זה להפעיל את הסמכות שלנו בכל שטחה של מדינת ישראל. בצפון ובדרום יש עבריינים שמתנהגים בצורה שבסופו של דבר פוגעת בביטחונה של מדינת ישראל. המרחק בין העבריינות הפלילית לחבירה לפחה הוא בלתי מוסבר, הוא בלתי ניכר, הוא קיים, הוא כל
מה
יום.
מה צריך לעשות במקרה הזה? כי זה לא מקרה ראשון ולא שני.
ניסים, אני אחזור רגע ברשותך להיסטוריה, למרות שאני לא אוהב את זה, אריה בוודאי זוכר. כשאנחנו היינו חיילים, ידענו שכשאנחנו מזהים רעש או דמות או כל דבר אחר, עצור סיסמה, עצור שאני יורה ויורה.
אבל אף פעם לא אמרו לנו מה לעשות אם הוא יודע את הסיסמה.
נכון.
לא, אני צוחק, אני צוחק.
אם הוא לא יודע את הסיסמה, ידענו מה לעשות. אבל אם הוא לא יודע, ידענו מה לעשות, ידענו לראות.
כלומר, תתרגם את זה עכשיו, תתרגם את זה לשפת המעשה עכשיו במקרה הנידון.
כל פריצה למחנה צבאי וגניבת נשק, כל השלכת בקבוק תבערה, כל השלכת אבן, כל מי שמתקרב אליך עם סכין, הוא אויב, דינו אחד, מוות, לא שום דבר אחר.
גם מי שגונב תחמושת מבסיס יורים בו למוות?
יורים בו, בדיוק כמו, כמו שבן אדם ירה על מי שנכנס לו לחווה, מקרה דרומי או עכשיו שיף בערד, בדיוק אותו דבר. הנשק הזה יופנה נגדנו. מה נגיד מחר בבוקר לאימא שהבן שלה נרצח? תחמושת שנגנבה מצהל, או בנשק שנגנב מצהל.
לא מנחים את החיילים לעשות כזה דבר. אין הנחיה, מישהו פורץ לבסיס, לגנוב נשק, אתה יורה בו. אין כזה דבר.
זה בדיוק הבעיה. פה תמונה הבעיה. אנחנו איבדנו את הריבונות, איבדנו את יכולת ההרתעה. כל מי שנועז, אם הוא עבריין, או אם הוא אויב, הוא מצליח לעשות הכל. אריה וניסים, זה משליך על כל חיינו, זה משליך על הרקטות שיורים לעבר מדינת ישראל, ואנחנו תוקפים ערמת חול, זה ממשיך בזה שפורצים לנו למחנות וגונבים לנו נשק, או ערבי שמגיע לביתו של אלוף משנה בחיל הים ומדמין לו פצצה מתחת למיטה, גם זה קרה, אנחנו שוכחים את הדברים האלה. חברים, אם אנחנו לא נדע להגן על עצמנו ולהכיל את ריבונותנו על מדינת ישראל, אנחנו לא נהיה כאן. למי זה לא ברור?
להרבה אנשים זה לא ברור.
זה לגמרי ברור. לי זה לגמרי ברור, כן.
אז אם לך זה ברור ולי זה ברור, אז חברים, לא יכול להיות שלמישהו זה לא ברור. למישהו אין מספיק אומץ או אין מספיק רוח קרב כדי לבוא ולהגיד את האמת לחיילים. אנחנו נמצאים במלחמה. בתוכנו ובמחוץ עלינו.
מי זה היום? הרמטכ"ל או הדרג הפוליטי?
אני לא יכול לפנות בטענות לדרג הפוליטי כשאני לא בטוח שהרמטכ"ל והמפקדים שלנו באמת עושים את זה. כי כשאני רואה את התגובות הכלליות על כל מה שקורה מסביבנו, אז ללכת כל פעם לדרג הפוליטי זה לא נכון. אבל מצד שני אי אפשר לכל דבר להאשים את השם ג'.
כן, אבל אתה יודע,
אנחנו בכל דבר כזה בסוף מוצאים השם.
באחרונה הרמטכ"ל הורה על הדחת קצינים בחטיבה 769, שאתה מכיר אותה, בעקבות גניבה של 38,000 כלי נשק. כלומר, מדיחים, עושים משהו.
ניסים ואריה, אני הייתי ראש מועצה של ישוב שבו יש היום בעיה בעבר נשק ברמה של בין חטיבה לאוגדת חי"ר. בין חטיבה לאוגדת חי"ר נשק יש שם. לא לפני הרבה זמן מצאו שם מקלע כבד. תגידו, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? הנשק הזה בסוף או יגיע לעבריינים או יגיע לפעילות חבלנית עוינת. וזה יופנה נגדנו, או נגד אזרחים או נגד חיילים. למה אנחנו מחכים?
תת אלוף במילואים צביקה פוגל.
צריך להוריד את הסעיף העברייני הפלילי ולהפוך את הכל לביטחון מדינת ישראל. יהיה לנו הרבה יותר פשוט לפעול.
תודה רבה לך.
רק בשורות טובות, תודה לכם.
אמן, אמן.
ניסים, שמעתי היום, או קראתי ידיעה, יוצאת מן הכלל על ניתוח, בעצם שני ניתוחים שבוצעו בבית החולים רמב״ם, ביולדות, והניתוחים היו לעוברים שזה עתה יצאו מרחם אימם. ערב טוב לדוקטור רוני אברהמי, מנהל חדרי הלידה ברמב״ם.
ערב טוב לכם, ערב טוב.
תספר מה עשיתם ולמה, והאם היה לתינוק טופס 17, איך ניתחתם אותו בלי הפניה?
כן, היה טופס 17 עוד באמצע הריון, עשו לו קופת חולים. למעשה הניתוחים האלה הם ניתוחים די נדירים שעושים אותם בשביל לפתוח נתיב אוויר לילוד כשיש בעיה בנתיב אוויר שלו, או שבעיה בפנים.
אתם רואים באולטרסאונד בהיריון שיש בעיה עם העובר?
נכון, זה בדרך כלל הגילויים האלה זה גילויים של אולטרסאונד בתוך הבטן, ואז אם יש חשד שתהיה בעיה בהנשמה או בנשימה של העובר אחרי הלידה, אז מעדיפים לנצל את החבל טבור והשליה לחמצון העובר, וכשהוא חצי מחוץ לבטן, לפתח לו נתיב אוויר. זה ניתוח שצריך להיות מתוכנן היטב.
הוא חדשני? הוא חדשני בעולם או שזה...
הוא לא חדשני בעולם. האינדיקציה שבגינה עשינו את הניתוח השני השבוע, זה אינדיקציה שהאינדיקציה היא חדשנית. בדרך כלל עושים את הניתוח הזה שהוא גם נדיר לבעיה בנתיב אוויר באזור פנים וצוואר, והאינדיקציה שבגינה הפעם עשינו, אחד מהפעמים משתי הפעמים שעכשיו עשינו, זה היה בגלל שיש מים בשתי הריאות של העובר, מסביב לשתי הריאות של העובר, שידענו על זה משבוע 17, ובעיה הזאת היא גורמת לזה שהריאות לא מתפתחות היטב, ויש יכולה להיות סכנה שהילד לא יוכל לנשום אחרי הלידה.
עכשיו, אתם מרגע שאתם מתחילים את הניתוח, זה ניתוח קיסרי, אתם לא יכולים לעשות את הניתוח במשך שעה או שעתיים, יש זמן קצר, חלון זמן די צר, שבו עוד אפשר לטפל והשיליה ממשיכה לספק דם מחומצן לעובר.
נכון, זה נכון, זה מדויק מה שאתה אומר, אנחנו לא יכולים שעה, זה בדרך כלל לפתוח נתיב אוויר, זה יכול להיות עם כל הצוותים שמשתתפים, אני חייב להגיד שזה לא רק עבודה של גניקולוגים, זה רופאי פגיעה, החל ממנהל מחלקת פגיעה, דוקטור פרופסור עמי קוגלמן, מרדימים, יש שלושה מרדימים בניתוח הזה, כולל מנהל הרדמה מילדותי, דוקטור אבו קסיס, יש שם הרבה אחיות, יש שם צוות מאוד גדול.
וכמה זמן יש לכם לנתח? כי לתוכנית נגבר לנו כבר הזמן.
כמה זמן זה תלוי, יש מרדים שעוקב אחרי הסימנים של היולדת לראות אם היולדת יציבה או שהיא מדממת, ויש רופא ילדים שבודק אם העובר מרגיש טוב, ותוך כדי זה עושים את הניתוח. ברגע שנראה שהאישה לא מרגישה טוב או העובר לא מרגיש טוב, מפסיקים את הניתוח. בינתיים כל הניתוחים שעשינו...
דוקטור רוני אברהמי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה לך. סוף טוב, הכל טוב. זהו ניסים, האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ואפרת קורמן, אחרי אל השידור תום זוהר, העורכת בדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ומליניאק. תודה רבה ניסים.
תודה אריה.